بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי ט' בתמוז תש"פ, מסכת שבת, דף קי"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשנת ג' אלפים שין למתת לבריאת העולם, הרב התחזק בירושלים בעת מצור חיל נבוכדנצר ותיבקע העיר. צדקיהו המלך וכל אנשי החיל נסו בלילה מירושלים דרך גן העיר, בשער בין החומותיים דרך הערבה, דרך מערה אחת נסתרת, ולא ידעו רודפיו להיכן נס. וימן להם השם צבי, וירדפו אחריו לצודו, עדי הגיעם לערבות יריחו. שם ראו את הנסים, גחים מהמערה והתפסום, ויביאום אל נבוכדנצר. ויום זה היה יום תענית לישראל ב-70 שנות גלות בבל, והוא צום הרביעי המוזכר בספר זכריה. ומי שנבקעה העיר בזמן חורבן הבית השני, ב-17 בתמוז בשנת ג' אלפים תתכ"ט לבריאת העולם, נקבע יום 17 בתמוז לתענית ציבור, לפי שחורבן בית שני חמור לנו יותר. ולא רצו לגזור תענית גם ביום הזה, ט' בתמוז, לפי שאין מטריחין על הציבור יותר מדי. ולכן בעל נפש יתענה גם בט' בתמוז. אבל בתלמוד הירושלמי במסכת תענית מובא שבראשונה, גם כן הובקעה העיר ב-17 בתמוז. אלא שמפני הצרות טעו בחשבון, כך אומר המגן אברהם. ולפי זה גם לבעל נפש אין להחמיר ואין לצום ביום זה ט' בתמוז. ומטעם זה העולם מקילין בזה, וגם במאמר האחרון במגילת תענית לא נזכר היום הזה. דברי מחצית השקט. בשנת 5004 לבריאת העולם, בערב שבת קודש, פרשת חוקת, התאריך היה ט' בתמוז. ונשרפו בצרפת כ"ד קרונות מלאים ספרי קודש, והרבנים עשו שאלת חלום לדעת מה זה ועל מה זה, והשיבו להם, דא גזירת אורייתא, בתרגום לעברית, זאת חוקת התורה. מאז קיבלו עליהם היחידים להתענות בכל שנה בערב שבת קודש פרשת חוקת, ולא קבעו את התענית הזו לפי התאריך בחודש זין בתמוז, כי היום בפרשה הוא הגורם. גם בשנת תח בו בתמוז נחרבו שתי קהילות גדולות ביום זה. היום הזה בשנת תשכ"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי זלמן בן רבי בציון סורוצקין, אב בית דין בלוצק, בעל הפירוש אוזניים לתורה. בשנת תשל"ה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אברהם משה בן רבי יצחק זאב חברוני, ראש ישיבת חברון. ובשנת תשנ"ד עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יקותיאל יהודה בן רבי צבי אלברשטה מקלויזנבורג, בעל השפע חיים. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם הקדושה והטהורה יגן עלינו ועל כל בית ישראל. ואל מול הצרות הללו, אנו אין לנו שיעור, רק התורה הזאת, שהיא מגנה ומצלה. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם מצווה אחת מן התורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה ק"ג, מצוות הקטרת קטורת. משורשי מצווה זו גם כן להגדיל כבוד הבית ולהיות מעלתו ומוראו על פני כל אדם. ואי אפשר להגדיל דבר בלב בני אדם ומחשבתו רק בדברים שהוא חושב אותם לגדולה, וימצא בהם תענוג ושמחה, וידוע כי עניין הריח טוב הוא דבר שנפש אדם נהנית בו ומתווה אליו ומושך הלב הרבה. וריח הקטורת היה הטוב שאפשר לעשות על ידי אדם. עד שאמרו זיכרונם לברכה בפרק אמר להם הממונה במסכת יומא, כי מריחו היו מריחים בו בשעת הקטרה מיריחו עד ירושלים. זוהי המצווה ה-103, מצווה קוף ג' מתוך התרי"ג מצוות, מצווה שמופיעה בספר שמות בפרשת תצווה. וכעת בסייעתא דשמיא אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי. כהרגלנו, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קט"ז במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבי, מה הטעם לסימניות הכתובות בתורה בתחילתה ובסופה של פרשת ויהי בנסוע? והתשובה, מפני שלפרשה זו יש חשיבות של ספר תורה בפני עצמו. שאלה שנייה, מהי הפורענות המוזכרת לאחר פרשת ויהי בנסוע והתשובה? פרשת המתאוננים. שאלה שלישית, מהו המקום הקרוי בי אבידן, אומר רש"י, המקום שבו היו מתווכחים המינים עם ישראל? שאלה רביעית, מדוע לא היו דורשים אחר הסעודה, אומר רש"י, מפני שהיו שותים יין וחששו לשכרות? שאלה חמישית, לרבי נחמיה, מפני מה אמרו שאין קוראים בכתבי הקודש בשבת ותשובה, כדי שיאמרו הבריות שאם בכתבי הקודש לא קוראים, כל שכן שאין קוראים בשטרי הדיוטות? השאלה האחרונה על דף קופת זין, איזה כבוד השם יש כשמפשיטים את הקורבן כולו ולא רק הדי הזה? התשובה, רב יוסף אמר שלא יסריח, ורבה אמר שלא ימוטל כנבילה רגילה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קט"ז במסכת שבת בפרק ה-16, פרק ששמו כל כתבי הקודש. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט' בחודש תמוז תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קי"ז במסכת שבת. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קט"ז עמוד ב' מן המשנה המצויה בשורה הראשונה בשורות הרחבות בשליש האחרון של הדף. משנה הפותחת במילים מצילין תיק הספר עם הספר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת המשנה, מצילין מן הדליקה בשבת תיק של הספר תורה עם הספר תורה, והוא הדין השאר כתבי הקודש שמצילים את התיק עמם, אומר ספר התרומה, וכך פוסק השולחן ערוך באורח חיים סימן שין למדה לצעיף תדבר. אומרת המשנה, ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן בתוך התיקין מעות, והחידוש במשנה הוא שמותר להוציא את המעות אגב הספר גם למבוי שאסור להציל לשם אוכלים ומשקיעים, ורק כתבי הקודש התירו להציל לשם. אבל אין חידוש בכך שמותר לטלטל את התיק עם המעות, כי התיק הוא בסיס לאיסור ולהיתר, ומותר בטלטול כפי שנלמד לקמן בדף קמ"ב, כך אומר הרמב"ן. אם כן, תיק תפילין עם תפילין מצילים מן הדליקה בשבת, אף על פי שיש בתוכם בתוך התיקים מעות, ולא יצריכו אותו לנער את המעות מן התיק. והטעם שלא יצריכו לנער את המעות מהתיק מפואר בגמרא לקמן בדף קי"ז, שמא עד שינער תיפול הדליקה על הספר. שואלת המשנה, ולכאן מצילין אותן ואת כל כתבי הקודש למבוי שאינו מפולש, סמטה ללא מוצא שאפשר להיכנס, וכדי לצאת צריך לחזור אחורה לאותו פתח שנכנסו. בן בתירא אומר, מצילים אף למפולש, גם לסמטה עם מוצא מהצד השני. זוהי המשנה שלנו בדף קט"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים כשחל ערב פסח להיות בשבת, ושוחטים בו ביום קורבן פסח. האם מותר להפשיט את כל עורו של הפסח או רק את החלק שנצרך כדי להוציא את החלבים? ומביאה הגמרא ראיה ממשנתנו כשיטת אחד התנאים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה לקמן בדף קל"ג, וכן במסכת מנחות בדף סמך ג', 14 בניסן, דהיינו ערב פסח שחל להיות בשבת, שזה היום שבו מקריבים את קורבן הפסח, מפשיטים את עורו של הפסח מהרגליים עד החזה כדי שיוכלו להוציא את חלביו ולהקטירם על המזבח, שהקטרת חלבי הפסח דוחה את השבת. ואף שאפשר להקטיר חלבים ואיברים בלילה עד שיעלה עמוד השחר, כפי שאומרת הגמרא בעת תחילת מסכת ברכות, סבר רבי ישמעאל שמותר להפשיט עד החזה ודוחה שבת, מפני שחביבה מצווה בשעתה, כמובא במסכת מנחות בדף עין ב' עמוד א', בו הוא ראה כמה חביבה מצווה בשעתה, שהרי הקטר חלבים ואיברים כשרים כל הלילה, ולא היה ממתין מלהקטירם עד שתחשך. אבל יותר מלהפשיט עד החזה לא יפשיטו יותר בשבת, משום שאין בזה צורך גבוה אלא צורך הדיוט, אלא הם דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה. החכמים אומרים, מפשיטים את כולו, והמחלוקת הזו אינה רק בקורבן פסח, אלא הוא הדין בשאר קורבנות ציבור שדוחים את השבת. מבררת הגמרא, מהו טעמם של חכמים שמתירים להפשיט את כל הקורבן בשבת? שואלת הגמרא, בישלמה, מובן הדבר לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמותר להפשיט רק עד החזה, דאי תבד לי, צורך גבוה. בהפשטה עד החזה אפשר להוציא את החלבים להקטירם, וכבר נעשה הצורך גבוה להקטירם על המזבח. אלא לרבנן מה איתם, מה הטעם שמותר להפשיט את כולו, הרי אין בכך צורך גבוה. משיבה הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, דאמר קרא, נאמר בפסוק במשלי פרק ט"ז, פסוק ד', כל פעל השם למענהו. הכל עשה השם לכבודו, וכבוד השם הוא שיפשיט את כולו. ואחה, מהי למענהו איקה, וכאן מהו כבודו שיפשיטו את כולו? רב יוסף אמר שלא יסריח הבשר אם לא יפשיט את האור. האור מחממו ומסריחו, ואין זה כבוד שמיים שיסריח הבשר. ואף שאין מקריבים את הבשר אלא נאכל לאדיוט, מכל מקום סוברים חכמים, שאין זה כבודו שהבשר שאוכלים משולחנו יסריח. רבא אמר, טעמם של חכמים שמפשיטים את כולו, שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים בביזיון כנבילה. כאשר חציו מופשט ועומד כחד הלילה, יש בו ביזיון קודשים שנראה כנבילה. ורבא סבר שאין חשש שמא יסריח בזמן קצר עד הלילה, שמפשיטים את כולו. שואלת הגמרא, מהי בעיניו, מה ההבדל בין רב יוסף לרבא? משיבה הגמרא, איכא בעיניו, יש הבדל ביניהם באופן דמנח הפטורא דדהווה, שקורבן הפסח מונח על שולחן של זהב שאינו מוטל בביזיון. לרבא אסור להפשיט את כולו, ולרב יוסף מפשיטים את כולו כדי שלא יסריח. הנה מאופן נוסף שיש הבדל ביניהם, יומא דאסתנא, יום שנושבת בו רוח צפונית שהיא רוח נוחה, אינה חמה ואינה צוננת, ואין חשש הבשר יסריח, ולכך לרב יוסף אסור להפשיט את כולו, ולרבא מפשיטים את כולו היות ומוטל בביזיון. ואומרת הגמרא, מה לומד רבי ישמעאל מהפסוק כל פעל השם למענהו? שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היי, הפסוק פעל השם למענהו, מה יעביד לי? מה הוא לומד מהפסוק כל פעל השם למענהו? וזה לא קושיה על רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היות ולא מפורש בפסוק שמדובר בהפשטת הפסח, ואפשר גם להעמיד את הפסוק בדברים אחרים. אלא כך היא דרך הגמרא לדון באופן של קושיה ותירוץ, כדי לומר שגם לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אפשר להעמיד את הפסוק בעניין הפשטת הפסח. אז אם כן, לשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמותר להפשיט רק עד החזה, כיצד הוא יפרש את הפסוק בספר משלי שלכאורה משמע ממנו שמפשיט את כולו? משיבה הגמרא, הוא לומד מהפסוק שלא יוציא את האימורים את החלבים. האימורים אלו החלבים והאיברים ששורפים על גבי המזבח, והטעם שנקראו אימורים מפני שאלו הם הדברים האמורים בתורה שצריך להקריבם. אז הפסוק מלמד שלא יוציא את האימורים את החלבים קודם הפשטת האור עד החזה, כיוון שהכל עשה השם לכבודו, ואין זה כבודו שיוציאו את החלבים בלא להפשיט את האור. שואלת הגמרא, מה איתם, מה הטעם שאין זה כבודו, כלומר מה מזיק האור לאימורים? משיבה הגמרא, אמר רבונה בריידר רב נתן, משום נימין, חוטים של צמר הנדבקים באימורים כשאינו מפשיט את האור קודם שמוציאם. שואל המהרש"א, לכאורה לעיל הגמרא אמרה של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, מובן מדוע מותר להפשיט עד החזה, שכן יש בזה צורך גבוה של הוצאת החלבים והקטרתם. מדוע עכשיו שואלת הגמרא מה הטעם שמפשיטים עד החזה? משיב המהרש"א, משום שלעיל סברה הגמרא שאי אפשר להוציא את החלבים בלא להפשיט את האור עד החזה. ממילא יש בו צורך גבוה של הקטרת החלבים. אבל עכשיו שהגמרא אומרת שצריך פסוק כל פעל השם למענהו לומר שמפשיטים את האור עד החזה, בהכרח שאפשר להוציא את החלבים בלא להפשיט עד החזה. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע הוא לכבודו שלא יוציא את החלבים בלא להפשיט את האור עד החזה? ותשובת הגמרא, משום החוטים של הצמר הנדבקים באימורים כשאינו מפשיט את האור קודם שמוציאם. כעת מבארת הגמרא מה השיבו חכמים לרבי ישמעאל. אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, בשמו של מרוקווה, מה יהדרו לי חבריה? מה השיבו חכמים החולקים עליו לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? והסיבה שמרוקווה שאל מה השיבו חכמים לרבי ישמעאל, זה מפני שרבי ישמעאל השיב שאף הוא לומד מהפסוק כל פעל השם למענהו, אלא שאפשר ללמוד משם שצריך להפשיט את האור עד החזה קודם הצעת האמורים, ולא שמותר להפשיט את כולו. אם כן, מדוע חולקים חכמים עליו, על רבי ישמעאל, שמותר להפשיט את הכל, את האור כולו? תשובת הגמרא, אחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים, אם מצילים מפני הדליקה בשבת תיק הספר עם הספר, ואף על פי שבתיק יש בתוכו מעות כמבואר במשנתנו, שמשום כבוד הספר שהוא צורך גבוה התירו גם את הצלת המעות שהם צורך אדיוט, אם כן, מפני צורך גבוה של הפשטת הפסח עד החזה לצורך הוצאת החלבים, לא נפשיט את הפסח כולו מעורו אף שהוא לצורך אדיוט? דוחה הגמרא ושואלת, מדמי וכי יש לדמות זה לזה? הטעם שם במשנתנו לגבי הצלת תיק עם האות, האיסור הוא רק טלטול שהוא אסור מדרבנן, ולכך התירו אף צורך אדיוט. אבל אחר כאן לגבי מחלוקתם בהפשטת הפסח בשבת, הנידון הוא לגבי הפשטה שהיא מלאכה אסורה מן התורה, כפי שפרטה המשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', שזה אחד מלמדת מלאכות. ולכך סובר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שלא התירו צורך אדיוט, אגב צורך גבוה. מנסה הגמרא לבאר את הראיה של חכמים ממשנתנו באופן אחר. אמר רב אשי, בתרתי פליגי, בשני דברים חולקים חכמים ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. פליגי בטלטול, הם חולקים האם מותר לטלטל את הפסח לאחר שהוציאו את חלביו מחמה לצל שלא יסריח כאשר מחובר אליו האור האסור בטלטול. ופליגי במלאכה, והם חולקים גם לעניין הפשטת הפסח האם מותר להפשיט את כולו. ואחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, יש לנו ראייה לעניין טלטול שמותר לטלטלו מחמה לצל, שהרי אם מצילים את תיק הספר עם הספר, ואיינו שמפני כבוד הספר שהוא צורך גבוה, התירו לטלטל גם את התיק שלו עמו, אם כן לא לטלטל אור שמחובר לקורבן פסח אגב בשר, מפני כבוד שמיים שלא יסריח הבשר, ודאי שמותר. ומסביר הרתבה שחכמים הביאו לרבי ישמעאל ראייה על מחלוקתם לעניין טלטול, וכך הם אמרו לו, אנחנו מתירים צורך אדיות, אגב צורך גבוה גם בהפשטה היא שידי אורייתא, אבל לדבריך שאתה חולק במלאכת הפשטה שלא יתירו צורך אדיות, אגב צורך גבוה, תודה בטלטול שהוא איסור דרבנן, שמותר לטלטל את האור, אגב הבשר שהוא צורך גבוה. וגם את זה דוחה הגמרא, מי דמי וכי יש לדמות זה לזה, התם שם במשנתנו, תיק הספר נעשה בסיס לדבר המותר לטלטלו בלא דליקה, שהרי הספר אין בו איסור טלטול כלל, ולכן התירו אגב הספר להציל גם את התיק. אבל אחה, כאן לגבי טלטול הפסח, האור נעשה בסיס לדבר האסור לטלטלו, דהיינו לבשר שאסור לטלטלו מצד עצמו, משום שאינו ראוי לאכילה בשבת, שהפסח אינו נאכל אלא בלילה וכשהוא צלי. ומכיוון שבשר הפסח אינו ראוי בשבת לכלום, הרי הוא מוקצב אסור בטלטול, ורבי ישמעאל סובר שאין שייך כבוד שמיים בבשר, כיוון שנאכל לאדיות ואינו קרב על גבי המזבח, ולכן אף שהבשר יכול להסריח, אם לא יטלטלנו מחמה לצל, אסור לטלטלו, שאין בו כבוד שמיים. לכן, אף אם סתם אור היה מותר בטלטול, כאן אסור לטלטלו, היות והוא בסיס לבשר, וכל שכן, שאין לטלטל את האור, משום שאף האור עצמו הוא מוקצה. מנסה הגמרא לבאר את הראייה של חכמים ממשנתנו באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, אחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. אם מצילים תיק של ספר עם הספר, ואף על פי שיש בתוכו מעות, אף שהתיק הוא בסיס גם למעות שהם דבר האסור בטלטול, לא נטלטל אור אגב בשר? לא נטלטל אור אגב בשר מפני עקבות שמיים של הבשר? ואף שהבשר הוא דבר אסור בטלטול מצד עצמו? גם את זה דוחה הגמרא, את הראייה הזו דוחה הגמרא ושואלת מדמי וכי יש לדמות זה לזה? התם שם במשנתנו תיק הספר נעשה בסיס לדבר האסור, דהיינו למעות ולדבר המותר, דהיינו לספר. כאשר התיק הוא בסיס לאיסור ולהתר, הרי הוא מותר בטלטול. אבל אחר כאן לגבי טלטול הפסח, האור כולו נעשה בסיס לדבר האסור בלבד. שהרי אף הבשר אסור בטלטול, לכך אף אם היה האור מותר בטלטול, כאן אסור לטלטלו, היות והוא בסיס לבשר, וכל שכן שאין לטלטל את האור, משום שאף האור עצמו אסור בטלטול. כי בסיס לאיסור לבד, הרי הוא אסור בטלטול, כפי ששנינו לקמן בדף קמ"א עמוד ב', נוטל אדם כלכלה, דהיינו סל והאבן בתוכה, וביארה הגמרא שמדובר בכלכלה בסל מלאה פירות, שהאבן בתוכה, והרי בסיס לאיסור והיתר, ולכן מותר לטלטלה, אבל בסיס לאיסור לבד אסור בטלטול. אם כן, לגבי טלטול הפסח, האור כולו נעשה בסיס לדבר האסור, שהרי גם הבשר אסור בטלטול. לכן, אף אם היה האור מותר בטלטול, כאן אסור לטלטלו, היות והוא בסיס לבשר, וכל שכן שאין לטלטל את האור, משום שאף האור עצמו אסור בטלטול. מנסה הגמרא לבאר את הראייה של חכמים ממשנתנו באופן אחר. אלא אחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, אם מביאים תיק שיש בתוכו מעות מעלמה, אם מותר להביא ממקום אחר בבית תיק, ובתוכו מעות בלא שיש בו ספר כדי להציל בו ספר תורה, ואין צריך להשליך את המעות, אף שהתיק עם המעות הוא בסיס לדבר האסור בלבד, לא נטלטל אור אגב בשר? ודאי שיהיה מותר לטלטל אור אגב בשר, אף שהוא בסיס לדבר האסור בלבד. שואלת הגמרא, והיא גוף המנהלן, מניין לנו הדין הזה עצמו שמותר להביא תיק עם מעות ממקום אחר, כדי להציל בו את הספר תורה? הילה אם האם נאמר שמקור הדין, מדי אחד העיד בי לא ישדי לו, מכך שכאשר יש בתיק מעות עם הספר, הרי הוא מצילם יחד ואינו צריך להשליך את המעות כפי שמבואר במשנה לאל בדף קוף תזע עמוד ב', ולכן אני לומד מזה איתוי אינמי מייטינן, אפשר גם להביא תיק ובתוכו מעות כדי להניח בו ספר להצילו. אני אשאל אותך מדמי וכי יש לדמות זה לזה, כשהספר מונח בתוך התיק עם המעות להבאת התיק עם מעות בלבד כדי להניח בו את הספר? הרי ניתן להבדיל ולומר התם שם, באופן שהספר והמעות בתוך התיק אינו צריך להשליך את המעות, מדוע שמה עדי אחי ואחי, בעוד שישליך את המעות נפלד ליקה על הספר. אבל אחר כאן באופן שמביא ממקום אחר תיק ובתוכו מעות, עדי אחי ואחי, לשדינן, בעוד שהוא מביא את התיק להכניס בו את הספר, ישליך את המעות דרך ביאתו. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא לבאר את הראיה ממשנתנו כפי שביארנו לאל בדף קט"ז עמוד ב', לעניין הפשטה, ומתרצת את הקושייה שהקשינו, כיצד מוכיחים חכמים מטלטול שהוא איסור דרבנן על הפשטה שהיא מלאכה מדאורייתא. אלא מתרצת הגמרא ואומרת אמר מר ברבשי לעולם כדאמרינן מעיקרא. לעולם כפי שפירשנו בתחילה, דהיינו שחכמים ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולקים רק לעניין הפשטה של אור הקורבן. וחכמים מביאים ראיה ממשנתנו, שאם מצילים תיק הספר יחד עם הספר ואף על פי שיש בתיק מעות, כיוון שהתירו צורך אדיות של הצלת המעות אגב צורך גבוה, גם כאן בהפשטה, כיוון שיש צורך גבוה להפשיט את האור עד החזה לצורך הכתרת האימורים, יהיה מותר אגב צורך גבוה להפשיט את כל האור. וחכמים מוכיחים לרבי ישמעאל שיהיה מותר להפשיט את כולו, כיוון שלומדים מהפסוק בספר משלי כל פעל השם למענהו, שמותר להפשיט את כולו כדי שלא יסריח הבשר, או שלא יהיה מוטל כנבילה. ומבאר המערשה את דברי רשי, אף שרבי ישמעאל לא סובר שהפסוק כל פעל השם למענהו בא לרבות שמותר להפשיט את כולו. שאלו חכמים את רבי ישמעאל מדוע הוא אוסר להפשיט את כולו ולא דורש מהפסוק כל פעל השם למענהו שמותר להפשיט את כולו. הרי זה לא גרם מכך שמצילים תיק הספר עם הספר אף שיש בו מעות. ולכן גם לא ניתן להקשות כפי שהקשינו לאל שלכך מותר להציל מעות עם ספר, כיוון שאין שעות לנער את המעות, ושמעת שינער תיפול הדליקה לספר ולכך מצילם עם המעות. אי אפשר להקשות את זה, כיוון שגם בהפשטה יש את הסברה שצריך להפשיט את כולו כדי שלא יסריח או כדי שלא ימוטל כנבילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודקקשי הלך ולקושייה שהקשית לאל בדף קופטת זין עמוד ב', איך חכמים רוצים להוכיח לרבי ישמעאל ממשנתנו להתיר את הפשטת קורבן הפסח? הרי אחה כאן במשנתנו לגבי הצלת תיק אמהות את הספר מן הדליקה, איסור טלטול שהוא אסור רק מדרבנן. ולכן, אגב צורך גבוה, התירו גם צורך אדיוט. ואחה, וכאן לגבי מחלוקתם בהפשטת קורבן הפסח בשבת, הנידון הוא לגבי הפשטה שהיא מלאכה אסורה מן התורה. ואם כן, איך הוכיחו לו חכמים מאיסור טלטול להתיר הפשטה שהיא מלאכה מן התורה? יש ליישב ולומר שמדובר דלא קבילה לאור. הוא לא צריך את האור שהוא מפשיט ואינו מתכוון להפשיט לצורך האור. ולכן אין בו איסור מן התורה. שכן כל איסורי שבת נלמדים ממלאכת המשכן כמבואר לאל בדף ממתת עמוד ב', ובמשכן הפשיטו אורות תהילים ותחשים לצורך האור ליריות המשכן, ולפיכך במקום שאין צריך את האור ואינו מתכוון לצורך האור, הדבר אינו אסור מן התורה. וחכמים הוכיחו מהמשנה, כשם שמותר להציל תיק עם הספר, אף שיש בו מעות בתוך התיק, וזאת משום שהתירו צורך אדיוט, אגב צורך גבוה באיסור די רבנן, נתיר גם להפשיט את כל האור של קורבן פסח כשאינו צריך את האור, שהוא איסור רק מדי רבנן. שואל הרמב"ן, הרי לאיל הגמרא אמרה שאי אפשר להביא ראיה להתיר טלטול האור עם הבשר, כיוון שלטלטל את האור עם הבשר זה בסיס לדבר האסור בלבד. אז איך הוכיחו חכמים לרבי ישמעאל שיהיה מותר להפשיט את האור כמו בתיק עם האות? הרי לגבי הפשטה יש כאן שני איסורי די רבנן, גם איסור טלטול וגם איסור הפשטה. תרץ הרמב"ן בתירוץ השני בשם בעל המאור, שההוכחה של חכמים לרבי ישמעאל שמותר להפשיט את כולו קודם שיוציאו את האימורים, וממילא הוא בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, שכן האימורים מותרים בטלטול לצורך הקרבתם, וזה בדיוק כמו תיק עם ספר, שבתוך התיק יש מעות, ולפי כולם מותר לטלטלם ולא נחלקו, אלא לעניין הפשטה. שואלת הגמרא, והאביי ורבא דאמרי תרוויו, אביי ורבא אמרו שניהם, אף שרבי שמעון סובר, שדבר שאין מתכוון מותר, כמו שיטת רבי שמעון, אבל מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. אדם שאומר אחתוך את ראש הבהמה, אבל אני לא מתכוון שהיא תמות, שזה דבר בלתי אפשרי, גם רבי שמעון מודה שהוא חייב, היות וודאי שתמות הבהמה, והרי הוא כמתכוון. כך גם כאן, אף שאינו מתכוון להפשיט את הבהמה לצורך האור, מכל מקום הוא עושה הפשטה וזה אסור מן התורה. בתרץ תגמרה חכמים הוכיחו מהמשנה שיהיה מותר להפשיט את כולו באופן דשקילי בברזי, שמפשיט את האור מהחזה והאילך, בחתיכות קטנות שאין דרך הפשטה בכך, שאין זו מלאכה מן התורה אלא איסור דרבנן. אז אם מצילים תיק אמהות אגב הספר משום שהתירו צורך אדיוט אגב צורך גבוה באיסור דרבנן, יהיה מותר להפשיט את כולו בחתיכות קטנות אף שהוא איסור דרבנן. ואף חכמים עצמם סוברים שאסור להפשיט את כולו כדרכו אלא רק עד החזה, והשאר מפשיט וחותך בחתיכות קטנות, כפי שהוכיחו לרבי ישמעאל, כיוון שלא התירו במלאכה דאורייתא צורך אדיוט אגב צורך גבוה. כך כותבים התוספות במסכת פסחים דף סמכת עמוד ב', דיבור המתחיל אילו. אבל תוספות אצלנו בדיבור המתחיל דשקיל בתירוץ השני כותבים שחכמים עצמם התירו להפשיט את הפסח בשבת גם באופן שמפשיט את האור שלו בחתיכות קטנות, היות והוא צורך גבוה, משום הפסוק כל פעל השם למענהו. חכמים מוכיחים לרבי ישמעאל שיודע להם לכל הפחות באופן שמפשיט לחתיכות קטנות שיהיה מותר בשבת כמו שמצילים תיק אמהות. אומר המאירי שטעמו של רבי ישמעאל שאוסר להפשיט את כולו גם בחתיכות קטנות זה משום גזירה שמא יפשיט כדרכו. שואל הריטב"א, מדוע צריכה הגמרא לתרץ שמדובר שמפשיטו בחתיכות קטנות? הרי הגמרא ביארה את דברי חכמים בשיטת רבי שמעון, ורבי שמעון סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. וכאן כיוון שהוא לא צריך את האור, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שאסורה רק מדי רבנן. וגם לא תקשה קושיית הגמרא שזה פסיק רישא והרי הוא כמתכוון. לא יהיה קשה הקושייה הזו. כיוון שכל מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא עושה אותה בכוונה גמורה, אלא שאינו צריך לגוף המלאכה. מתרץ הריטב"א, שהגמרא רצתה ליישב גם לדעת רבי יהודה שבדרך כלל סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. אבל אם יש שני דברים, גם מלאכה שאינה צריכה לגופה וגם שאינו מתכוון, גם רבי יהודה יודע שפטור. ועל זה שאלה הגמרא, הרי זה פסיק רישא והרי הוא כמתכוון. ולדעת רבי יהודה חייב אף שאינה צריכה לגופה, על זה תרצה הגמרא שמפשיט בחתיכות קטנות ואין כאן הפשטה כלל, גם לא לדעת רבי יהודה. ועוד תירוץ מתרץ הריטב"א, שדין דבר שאין מתכוון, היינו כאשר הוא עוסק במלאכת היתר, ונעשה גם איסור ואינו מתכוון לכך. אבל דין מלאכה שאינה צריכה לגופה, הכוונה היא כאשר הוא עוסק במלאכת איסור, אלא שאינו רוצה לגוף המלאכה. ורק כאשר הוא מוכרח לעשות את הדבר באיסור ואין לו אפשרות אחרת, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כגון החופר גומה, ואינו צריך את הגומה אלא את האפר. שאין אפשרות להוציא את האפר בלא לעשות גומה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל באופן שיש לו אפשרות לעשות זאת ביתר, כאשר הוא עושה זאת באיסור, אין זה נחשב כמלאכה שאינה צריכה לגופה, כיוון שיכול לעשות את המלאכה ביתר, והוא לא מוכרח לעשות את המלאכה באיסור. וכאן בהפשטה שעיקר המלאכה היא הוצאת הבשר מן העור, ואפשר להוציא את הבשר בלי איסור הפשטה, דיינו שיפשיט בחתיכות קטנות, אם כן כאשר מפשיטה בשלימות, אין זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא הרי הוא מתעסק ביתר להוצאת האימורים, ואינו מתכוון לעשות איסור. והרי זה דבר שאינו מתכוון. ולכן מקשה הגמרא, שזה פסיק רישא, והיא מתרצת, שמדובר שהוא מפשיט בחתיכות קטנות. שנינו במשנה, ולאיכן מצילין אותן, את כל כתבי הקודש מן הדליקה, לאיכן מעבירים אותם? אמרה המשנה למבוי שאינו מפולש, בן בתירא אומר מצילין גם למפולש. ואירת הגמרא מהו מבוי המפולש, ומהו מבוי שאינו מפולש. שואלת הגמרא יחידה ממהו מבוי מפולש, שבן בתירא מתיר להציל לתוכו את כתבי הקודש, ויחידה מי, ומהו מבוי שאינו מפולש, שלפי חכמים רק לתוכו, מותר להציל כתבי הקודש. משיבה הגמרא אמר רב חיסדא, כאשר יש שלוש מחיצות שלימות במבוי, ומבוי זה סמטה, ושני לחיין, שני עמודים נעוצים משני צידי הפתח בצד הרביעי, בכניסה לאותה סמטה, ובפתח אין מחיצה, אבל יש שני לחיים, מין שני מזוזות שנעוצים משני צידי הפתח. זהו מבוי שאינו מפולש, שאינו פתוח לרשות הרבים. ולכי הוא קנה או לוח עץ שגובו 10 טפחים ומעמידים אותו סמוך לכותל בקצה הפונה לרשות הרבים. ובזמן חכמים לא הייתה יציאה מהחצר ישירות לרשות הרבים, אלא מהחצרות היו יוצאים למבוי, ומהמבוי היו יוצאים לרשות הרבים. ומן התורה מותר לטלטל במבוי אם יש בו 3 מחיצות. חכמים אסרו לטלטל במבוי, בלא שיעשה היכר בצד הרביעי, כדי שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים, כמבואר בדף הראשון במסכת העירובין, מסכתנו הבאה עלינו לטובה. ובהמשך הגמרא, תובה מחלוקת הנאים איזה היכר צריכים לעשות כדי שיהיה מותר לטלטל בו בשבת באותו מבוי. ממשיכה הגמרא ומסבירה שכאשר יש 3 מחיצות שלימות ולחי אחד, קנה אחד נעוץ בפתח שאין לו מחיצה, זהו מבוי המפולש. ותרוויו ושניהם, דהיינו רבנן ובתירא, עליבא דרבי אליעזר, סוברים כדעת רבי אליעזר, דתנן, שנינו במשנה, במסכת העירובין, המשנה השנייה של המסכת, הכשר מבוי, הכנתו והזמנתו של מבוי עם 3 מחיצות שיהיה מותר לטלטל בתוכו, בית שמאי אומרים צריך להוסיף בפתח שאין לו מחיצה, לחי וקורה, גם לחי וגם קורה להיכר, שהמבוי, הסמטה הזו, היא רשות היחיד, וההיכר הזה הוא כדי שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים. דהיינו שמניח בפתח שבין המבוי לרשות הרבים קורה רחבת טפח, על שני כתלי המבוי מצד לצד, כמין משקוף, בנוסף ללחי. ובית הלל אומרים, מספיק להוסיף או לחי או קורה. רבי אליעזר אומר, צריך 2 לחיים. וסוברים חכמים ובן בתירא אצלנו, כדעת רבי אליעזר, שאין מבוי ניתר בלחי אחד, אלא בשני לחיים. ובהצלת כתבי הקודש, סובר בן בתירא שמספיק לחי אחד. ולדעת חכמים, צריך 2 לחיים כהלכתו. בנוסף להיכר שעושים במבוי, עדיין אסור לטלטל מחצר אחת לשנייה או למבוי, היות ויש בו הרבה דיירים בחצרות ובבתים סביב למבוי, והוא דומה לרשות הרבים. לכן הצריכו חכמים לעשות גם שיתופי מבואות, דהיינו, שגובים מכל הדיירים מעט מאכל ומניחים זאת באחת החצרות. ועל ידי כך כל בני המבוי משותפים יחד. וכאילו כל החצרות פתוחות לאותה חצר, שמונח שם העירוב ונחשב כמקום אחד ומותר לטלטל מחצר לחצר, ומהחצר למבוי. וכותב רשי שלפי רב חיסדא אומר שלדעת חכמים מצילים את כתבי הקודש של המבוי שנעשה כהלכתו עם כל תיקוני המבוי, דהיינו 3 מחיצות ושני לחיים, צריך גם לעשות שיתופי מבואות כדי להכשיר את המבוי לגמרי. אמר לי רבא, מקשה רבא 2 קושיות על רב חיסדא. אומר לו רבא לרב חיסדא, 3 מחיצות ולחי אחד מפולש קרית לי? האם אפשר לומר על מבוי עם 3 מחיצות ולחי אחד שהוא מבוי המפולש הפתוח לרשות הרבים? אמנם סובר רבי אליעזר שצריך 2 לחיים ואין המבוי ניתר בלחי אחד, אי אפשר לטלטל בו כאשר יש בו לחי אחד בצד הפתוח. מכל מקום הוא לא קרוי מבוי המפולש, שהרי יש לו לחי בפתחו. ועוד קושייה, לרבנן שמצילים את כתבי הקודש רק למבוי שמתוקן כראוי, נציל לתוכו גם אוכלין ומשקין ולא רק את כתבי הקודש. מדוע מבואר במשנה לקמן בדף 120 במסכת שבת, שאוכלים ומשקים מצילים רק לחצר, משמע שלמבוי אין מצילים אותה מן הדליקה בשבת. מכוח הקושיות הללו רבא מפרש פירוש אחר מהו מבוי המפולש ומהו מבוי שאינו מפולש. אלא אמר רבא, אם יש שתי מחיצות משני צידי המבוי ושני לחיין לכי לכל פתח ופתח, זהו מבוי שאינו מפולש. ואם יש שתי מחיצות ולכי אחד, זהו מבוי המפולש. ותרוויו, גם רבנן וגם בן בתירא, אליבא דרב יהודה. הם הולכים בשיטתו של רב יהודה, דתניא שנינו בברייתא, לאל בדף ו עמוד א' וכן במסכת עירובין, בדף ו ובדף י' ב', בדף כ' ב' ובדף נ' ט' ובדף צד ה'. יתר על כן אמר רב יהודה, מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים, שני בתים שהם רשות היחיד, ורשות הרבים חוצצת בין שני הבתים. הוא רוצה לטלטל בשבת מבית אחד לבית אחר דרך רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, לחי לכל פתח ופתח לסתום את שני הפתחים לרשות הרבים, או קורא מכאן וקורא מכאן, ונושא ונוטל באמצע. מטלטל באמצע בין שני הבתים, כי סובר רב יהודה שכל מקום שיש לו שני מחיצות, הרי הוא רשות היחיד מן התורה. והרי יש כאן שתי מחיצות של שני הבתים, ולחי או קורא צריך להיכר שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים, ובכך מותר לו לטלטל מבית לבית דרך רשות הרבים. וברישה של אותה ברייתא אומר רב יהודה, הבונה עלייה על גבי שני בתים משני צידי רשות הרבים, וכן גשרים ברשות הרבים שיש להם מחיצות למטה, מטלטלים תחתם, כיוון שאומרים פי תקרה יורד וסותם, כלומר הרי זה נחשב כאילו התקרה, דהיינו העלייה או הגשר שמעל רשות הרבים, יורדת וסותמת עד הקרקע, ויש כאן עוד שתי מחיצות, נוסף על שתי המחיצות הקיימות. ואז מסיים את הברייתא את אשר הביאה פה הגמרא, יתר על כן אמר רב יהודה, אפילו אם אין תקרה מעל המחיצות, שאין לומר פי תקרה יורד וסותם, מטלטלים בו עם שתי מחיצות, ומספיק תיקון של לחי מכאן ולחי מכאן. כפי שמבארת הגמרא במסכת עירובין בדף צד ה' עמוד א'. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו לו חכמים לרב יהודה, אין מערבין רשות הרבים בכך. כלומר, מקום שאין לו אלא שתי מחיצות, הרי הוא רשות הרבים מן התורה שיהיו בו שלוש מחיצות, ולא יועילו לחי וקורא להתיר טלטול ברשות הרבים. וסוברים חכמים ובן בתירא אצלנו כדעת רב יהודה, שמספיק שתי מחיצות ושני לחיים. ובהצלת כתבי הקודש סובר בן בתירא שרב יהודה מודה שמספיק שתי מחיצות ולחי אחד, שכן זה נחשב שיש לה מבוי שלוש מחיצות. וחכמים אומרים שצריך שתי מחיצות ושני לחיים כהלכתו, כמו שמתירים בדרך כלל טלטול במבוי. מקשה אביי על ביורו של רבא. אמר לי אביי לדידך נמי, לשיטתך אתה רבא, גם אפשר להקשות כמו שאתה הקשת על רב חיסדא. לרבנן, שיש כאן מבוי שמתוקן כראוי לשיטת רב יהודה, נציל לתוכו אוכלין ומשקין. אם חס וחלילה פרצה שריפה, נוכל להציל גם אוכלין ומשקין לתוך אותו מבוי שמתוקן כראוי, ולא רק כתבי הקודש. ומה חשב רבא שהקשה את אותה קושייה על רב חיסדא שדבריו אינם קשים? מסביר הרמב"ן שרבא סבר שלפי ביאורו שאין כאן אלא שתי מחיצות ושני לחיים, אי אפשר להציל לתוכו אוכלין ומשקין, היות ואין חשוב כל כך עיקר, כי עדיין הוא דומה לרשות הרבים. ואם נתיר לו להציל לתוכם אוכלין ומשקין לתוך אותו מבוי, שמא מתוך שאדם בעול על ממונו יבוא להציל גם לרשות הרבים. אבל מקשה לו אביי שזה לא נכון, כיוון שלשיטת רב יהודה זה מבוי גמור, שיהיה מותר להציל לתוכו גם אוכלין ומשקין. מכוח הקושייה הזו מבאר רבשי ביאור אחר מהו מבוי המפולש ומהו מבוי שאינו מפולש. אלא אמר רבשי, אם יש במבוי שלוש מחיצות ולחי אחד, זה מבוי שאינו מפולש. ואם יש במבוי שלוש מחיצות בלא לחי, זה מבוי המפולש. ורבנן ובן בתירא, שניהם סוברים כרבי אליעזר לגבי הכשר מבוי שצריכים שני לחיים. וסוברים רבנן שאפילו לרבי אליעזר דאמר, שלהכשר מבוי בעינן צריכים שני לחיים, הנימי לדברים אלו אינם אלא לאוכלין ומשקין, אבל להציל ספר תורה, בחד לחי סגי. לחי אחד מספיק מפני כבוד הספר. ובן בתירא סובר שלגבי הצלת ספר תורה, סובר רבי אליעזר שמצילים גם למבוי שאין בו לחי כלל. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף קי"ז עמוד ב'. ממשיכה המשנה לבאר מה עוד מותר להציל מן הדליקה בשבת. אומרת המשנה, מצילים מהדליקה מזון שלוש סעודות לצורך סעודות השבת. ואומר הריטב"א שמותר להציל שלוש סעודות מדליקה גם אם כבר יש לו שלוש סעודות לאכול בשבת. הוא מביא ראיה לזה מהמשנה לקמן בדף 120 שאומרת, שהוא אומר לאחרים, בואו והצילו לכם, והרי אותם אחרים מסתם היה להם מה לאכול ולא סמכו על האוכל הזה, ומכל מקום מותר להם להציל שלוש סעודות. אומרת המשנה, מאכל הראוי לאדם מצילים לאדם, מאכל הראוי לבהמה מצילים לבהמה, כפי מה שצריכה לאותו היום. על בהמה לא נאמר שמצילים שלוש סעודות, אלא מצילים לבהמה כפי מה שראוי לה לאכול באותו היום, אומר הריטב"א. ואילו התפארת ישראל כותב שמצילים לבהמה מזון שלוש סעודות, כיוון שאסור לאכול קודם שייתן מאכל לבהמתו, כמבואר במסכת ברכות דף מ עמוד א'. אומרת המשנה, כיצד נפלה דליקה בלילי שבת קודם הסעודה, מצילים מזון שלוש סעודות. הפרי מגדים מסתפק האם מותר להציל שלוש סעודות גם עבור כל אחד מבני ביתו, והביור הלכה כתב שיכול להציל שלוש סעודות לכל אחד מבני ביתו, שלא גרם מבהמה שמציל כדי להכילה. ואם הדליקה נפלה בשחרית קודם סעודת שחרית, מצילין מזון שתי סעודות. ואם הדליקה נפלה במנחה קודם סעודה שלישית, מצילין מזון סעודה אחת. רבי יוסי אומר לעולם מצילין מזון שלוש סעודות, אף לאחר שאכל. כיוון ששבת זהו יום שאוכלים בו שלוש סעודות, ובהצלת האוכלין אינו עושה כל איסור. שהרי האוכלים מותרים בטלטול, והוא מצילם למקום שמותר להוציא לשם בשבת בלא דליקה, דהיינו לחצר המעורבת. כמבואר במשנה לקמן בדף קוף חף. מצד הדין מותר אף להציל יותר משלוש סעודות, אלא משום גזירה אסרו זאת כמבואר בסמוך בגמרא, ולכך, גם שכבר אכל, סובר רבי יוסי שמותר להציל שלוש סעודות. זוהי המשנה שלנו בדף קוף י' ז' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על המשנה מדוע אסור להציל יותר משלוש סעודות. מכדי בהתרה כתרה, הרי הוא תורח בדבר היתר, שכן מציל אוכלים שמותרים בטלטול למקום המותר בטלטול. כמבואר במשנה לקמן בדף קוף חף עמוד א', שמצילם לחצר המעורבת, שעשו בה עירוף חצרות שמותר להוציא לשם בשבת גם בלא דליקה. אם כן נציל תפי שיתירו לו להציל יותר ממזון שלוש סעודות, תרץ את הגמרא אמר רבא מתוך שאדם בהול על ממונו, אישר יתליית לחבויי, אם נתיר לו להציל יותר מתוך בהילותו להציל הרבה, ישכח ששבת היום ויבוא לחבות. וכיוון שכל האיסור הוא רק משום גזירה שמה מתוך בהילותו יבוא לחבות, לכן דווקא אם נפלה דליקה באותו בית או חצר שלו, לא התירו להציל יותר ממזון שלוש סעודות, אף למקום שמותר להוציא לשם בשבת, שחוששים שמתוך שיהיה בהול להציל יבוא לחבות. אבל אם הדליקה בבית אחר, וחושש שתבוא הדליקה לביתו, יכול להציל מביתו הכל, כיוון שאינו בהול להציל ולא יבוא לחבות. ככה תוסות לאל בדף קוף תדווה ועמוד א', דיבור המתחיל כל בשם רבינו תם. שואלים התוסות לאל בדף ממדלת עמוד א', דיבור המתחיל מתוך, הרי הגמרא לאל שם בדף ממדלת אמרה שמצילים את המת מפני הדליקה, שמתוך שבאול על מיתו, אם לא נתיר לו להציל את המת יבוא לחבות, והרי זה סברה הפוכה מכאן, שכאן אמרו שאסרו עליו להציל, כי אם נתיר לו יבוא לחבות. תרצים התוסות שאין אדם מצטער על ממונו כמו על מיתו, ולכן בממונו אסרו עליו להציל, שאם נתיר לו מתוך בהילותו להציל, ישכח ששבת היום, ויבוא לחבות בשוגג. אבל לא חוששים שאם לא יתירו לו להציל, יבוא לחבות במזיד. לעומת זאת, באמת שהוא מצטער עליו ביותר, חוששים שאם לא יתירו לו להציל את מיתו, יבוא לחבות במזיד. מקשה אביי על תירוצו של רבא, אמר לאביי, הלא הדתניא, שנינו ברייתא. לאל בדף מ"ב עמוד ב', נשברה לו חבית עם יין בראש גגו בשבת, מביא כלי אחד ומניח תחתיה להציל את היין, ובלבד שלא יביא עוד כלי אחר ויקלוט את הקילוח הנופל באוויר לאחר שנשפח מן הגג, וכן לא יביא עוד כלי אחר ויצרף את הכלי סמוך לגג כדי שיזוב היין מן הגג לכלי. כלומר, אסור להביא יותר מכלי אחד לקלוט או לצרף כדי להציל את היין. הברייתא נשנתה בדרך שלא זו אף זו, לא רק החידוש הקטן אלא גם חידוש יותר גדול. דהיינו, לא רק לקלוט אסור שכן ניכר שמציל, אלא אפילו לצרף שלא ניכר כל כך שהוא מציל, אסור ביותר מכלי אחד. ודווקא להציל יותר משלוש סעודות אסור בכלים הרבה, אבל מזון שלוש סעודות, קודם סעודת הלילה, יכול להציל אפילו בכלים הרבה. הטעם מהי גזירה איקה, איזה גזירה יש לגזור שם? הרי הוא תורח בדבר היתר, ולמה לא יוכל להביא הרבה כלים כדי לקלוט ולצרף? ומלשון הבאי שאמר אלה עד אתניה, נראה שקושייתו היא דווקא לפי דברי רבא, וזה תמוע, שהרי גם ללא דברי רבא קשה, מדוע אסור להביא הרבה כלים להציל את היין? מבארים לשון הזהב וחודש האביב, שבלא דברי רבא היינו אומרים שאסרו לתרוח כל שאינו לצורך שבת, אבל אחרי שרבא בייר שאסרו משום שמה יבוא לחבות ואין איסור משום טרחה, נשאלת השאלה ושואל הבאי, מדוע אסרו להביא הרבה כלים כדי להציל את היין? מתרץ רבא, הטעם נמי, גם שם אסרו לתרוח בדבר היתר, גזירה שמה מתוך שמחזר אחר הרבה כלים, ישכח ששבת היום ויביא כלי דרך רשות הרבים. ודווקא אם נשברה לו חבית, אסור להביא הרבה כלים כדי להציל, אבל אם רק נזדקה החבית והיין מטפטף החוצה, מותר להביא הרבה כלים לקלוט ולצרף, כיוון שאינו בעול כל כך כמו בנשברה החבית, ולא חוששים שמייביא כלי דרך רשות הרבים. כך תוסות בדיבור המתחיל הדתניא. ולכמן בדף קוף חף מבארת הגמרא, שרק להביא הרבה כלים אסור, אבל מותר להניח כלי אחד תחת החבית ולהציל אפילו יותר משלוש סעודות, כיוון שאם יכול להציל רק בכלי אחד, אינו באו להביא עוד כלים. ואסרו רק להביא הרבה כלים, שמה יעביר ברשות הרבים. והרמ"א הביא טעם נוסף מדוע אסור יותר מכלי אחד להביא, שחוששים שמה יתקן את החבית. ובייר המגן אברהם למה הרמ"א הוצרך לטעם נוסף, משום שעכשיו בזמן הזה אין לנו רשות הרבים, והיה מקום לומר שאין לגזור שמה יביא כלים דרך רשות הרבים. לכן הרמ"א הביא טעם נוסף שמה יתקן את החבית. עכשיו מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא שהבאנו לעיל. גופה אומרת הגמרא נשוב לדברי הברייתא שהובאו בסמוך, נשברה לו חבית בראש גגו, מביא כלי ומניח תחתיה. ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט, וגם לא יביא כלי אחר ויצרף. נזדמן לאורחין, והוא צריך את היין כדי לתת לאורחים לשתות, מביא כלי אחר וקולט, כלי אחר ומצרף, ולא יקלוט ואחר כך יזמין אורחים, משום שבשעה שמביא את הכלים עדיין לא צריך את היין לאורחים. אלא יזמין ואחר כך יקלוט, ואין מערימים בכך לזמן אורחים שאינם צריכים לשתות וישאירו את מה שהציל. משום רבי יוסי ברבי יהודה אמרו, מערימים, כן מותר להערים לזמן אורחים שאינם צריכים לשתות כדי להציל את היין שבחבית. מנסה הגמרא לתלות את המחלוקת אם מותר להערים כדי להציל את היין, במחלוקת תנאים שגם נחלקו בעניין הערמה. אומרת הגמרא לימה בפלוקתא דרבי אליעזר ורבי יהושע כמפליגי, האם נאמר שתנא קמא ורבי יוסי בר יהודה, החולקים אם מותר להערים כדי להציל את היין, נחלקו בעצם במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת ביצה בדף ל"ז עמוד א' וכן לקמן בדף קכ"ד, אותו ואת בנו בהמה ובנה שאסור לשוחתם ביום אחד. התורה אוסרת לשחוט ביום אחד בהמה ובנה, שנאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ובמסכת חולין בדף ע"ח עמוד ב' נחלקו תנאים אם נוהג דווקא באם ובנה או גם באב ובנו. ומבואר שם בדף פי ב' שאין חילוק אם שחט קודם את הבהמה או קודם את בנה, בכל אופן אסור לשוחתם ביום אחד. אז אותו ואת בנו, בהמה ובנה, שנפלו לבור ביום טוב, ואחר שהוא מעלה אחד מן הבור נמצא מטלטל את השני שלו לצורך, כיוון שאסור לשחוט את שניהם ביום טוב. לעומת זאת, סתם בהמות שנפלו ביום טוב מותר לעלותם מן הבור, למרות שאינו צריך ליום טוב שתי בהמות אלא רק אחת. אבל היות ושתיהן ראויות לשחיטה ביום טוב, ייתכן שיצטרך מהן אחר כך, ולא ניכר את הערמה כל כך, אז מותר לעלותם את שתיהן מן הבור, אבל אותו ואת בנו שאסור לשוחטן ביום אחד, ביום טוב, על כוחך אחד ממנו ראוי לשחיטה, ונמצא שמטלטל שלא לצורך יום טוב. כך מסביר המגן אברהם בסימן תף צד יחץ סעיף קטן כף, והמשנה ברורה מביא אותו. אם כן, בהמה ובנה שאסור לשוחטם ביום אחד שנפלו לבור ביום טוב, רב לזר אומר מעלה את הראשון מן הבור על מנת לשוחטו, והשני עושה לו פרנסה במקומו, מאכיל אותו בתוך הבור בשביל שלא ימות, אבל אינו מעלהו מן הבור משום שנחשב טלטול שלו לצורך, כיוון שאסור לשוחטו היום, אז אין לו מה להוציא אותו מהבור. רבי יהושע אומר מעלין את הראשון על מנת לשוחטו ואינו שוחטו. הוא מערים ואומר אולי השני שנמצא בתוך הבור יותר שמן ממנו, יותר ראוי לי לשחיטה היום ביום טוב, ומעלה גם את השני כדי לשוחטו. ואז כששניהם למעלה, רצה זה שוחט, רצה זה שוחט. אם רוצה שוחט את הראשון, ואם רוצה יכול לשחוט את השני. כלומר, יכול לשחוט איזה מהם שירצה. הרי שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי בר יהודה, האם מותר להערים כדי להציל יותר? דוחה הגמרא ואומרת שאפשר לומר שאינם חולקים באותה מחלוקת. ממאי? שואלת הגמרא בתירוצה, בדחייתה. מניין שנחלקו באותה המחלוקת? דילמה עד כאן לא קאמר רב אליעזר אתם, שמה רק שם בנפלו שניהם לבור, אמר רבי אליעזר שאסור להערים. משום די אפשר בפרנסה? אפשר לתת לו את מזונותיו בתוך הבור שלא ימות, וממילא בעל הבית לא יפסיד, אבל האחה כאן, בנשברה לו חבית, זה לא אפשר, אין אפשרות להציל את היין בלא להביא הרבה כלים. ואם לא יביא כלים הרבה, יפסיד. לא, רב לזר יסבור שמותר להערים ולהזמין אורחים, אף שאינם צריכים לאכול ולשתות. וכן גם להפך, שמה עד כאן לא כאמר רבי יהושע אתם, דווקא שם בנפלו שניהם לבור, בהמה ובנה. סובר רבי יהושע שמותר להערים, משום דאי קצר בעלי חיים, יש צער בעלי חיים להשאיר את הבהמה בבור. לכן מותר להערים ולהעלות את שניהם, אבל אחר כאן בנשברה החבית, דלק הצער בעלי חיים, החבית היא דומם ואינה חיה, ואין צער בעלי חיים, לא. רבי יהושע יסבור שאין מערימים. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא בעניין הצלת אוכלים מפני הדליקה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, נפלה דליקה בשבת והציל פת נקייה לשלוש סעודות, אין מציל פת הדראה, פת שניטל הדרה ממנה. דהיינו פת שאינה נקייה, משום שאינו יכול לומר אני מעדיף פת שאינה נקייה, והרי זו הצלה שלו לצורך. ודווקא אם הציל פת נקייה אסור לו להציל פת הדראה, אבל אם יש לו בביתו פת נקייה מותר לו להציל פת הדראה, והטעם, כיוון שאם יש לו בבית מזון שלוש סעודות, הרי הוא כאילו אין לו. שהרי אף אם יש לו מזון שלוש סעודות יכול להציל עוד שלוש סעודות, כפי שפירשנו במשנה, בשם הריטב"א, לכן יכול להציל גם פת הדראה. אומר הריטב"א כך גם משמע מדברי הברייתא ששנתה, הציל פת נקייה לא יציל פת הדראה, משמע דווקא היא ניציל פת נקייה. אבל אם יש לו בביתו פת נקייה, מותר לו להציל פת הדראה. המשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם יציל פת הדרה, יכול לומר אני מעדיף פת נקייה ומציל גם פת נקייה. שיכול לומר מחמת בהילותי, שכחתי ולקחתי פת הדרה, אבל באמת אני רוצה לאכול פת נקייה. כך אומר המשנה ברורה בסימן שין למדה לציף קטן י' ב'. אומרת הברייתא, מצילין מיום הכיפורים שחל ביום שישי לשבת, אבל לא מצילין משבת ליום הכיפורים שחל ביום ראשון. היות וביום הכיפורים אסור לאכול, ובמוצאי יום הכיפורים יוכל לתרוח ולהכין. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אבל יש חידוש בכך שאין מצילים למוצאי יום הכיפורים, כיוון שיש מצווה לאכול במוצאי יום הכיפורים, והרי הוא כאין יום טוב. תירוץ נוסף, לולי הברייתא היינו אומרים שמותר להציל משום שיתנו ביום הכיפורים וצריכים לאכול. בפירוש נוסף כותבים התוספות שכוונת הברייתא שאין מצילין ליום הכיפורים עצמו להאכיל את התינוקות. אומרת הברייתא ואין צריך לומר שאין מצילין משבת ליום טוב, כיוון שיכול להכין ביום טוב לצורך יום טוב ולא מצילין משבת לשבת הבאה. אפילו יודע שלא יהיה לו פת באמצע השבוע להכין לשבת, אסור להציל לשבת הבאה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מי ששכח פת בתנור, תנו רבנן. שנו חכמים ברייתא המופיעה בתוספתא, שכח פת בתנור וקידש עליו היום ואין לו מה לאכול בשבת. מצילין מהתנור מזון שלוש סעודות, ואומר לאחרים בואו ויצילו לכם מזון שלוש סעודות. אבל הוא עצמו אסור לו לרדות את הפת מן התנור לאחרים, אף שאין להם מזון שלוש סעודות, שאין אומרים לו לאדם שיחטא בשביל חברו, כפי שלמדנו לילד בדף ד' עמוד א'. כשהוא רודה, כשהוא מוציא מהתנור לא ירדה במרדה, לא יוצא מן התנור בכלי שרודים בו את הפת ומפרידים אותו מכותל התנור, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל אלא יוציא את הפת בסכין. מקשה הגמרא, איני האם כך הוא הדין, והתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ' פסוק י', לא תעשה כל מלאכה. משמע שאסור לעשות בשבת רק דבר שהוא מלאכה, יצא תקיעת שופר ורדיעת הפת, שהיא חוכמה ואינה מלאכה, אין איסור לעשותם בשבת. אם כן, מדוע אסור לרדות את הפת במרדה לצורך שלוש סעודות? מתרץ את הגמרא, אף שאין איסור לרדות במרדה, כמה די אפשר לשנוי הם משנינן, כמה שאפשר לשנות מדרך שעושה בחול, צריך לשנות. מביאה הגמרא שצריך להשכים בערב שבת להכין את צורכי השבת. אמר רב חסדא, לעולם ישכים אדם בערב שבת להוצאת שבת, לתרוח ולזמן את צורכי השבת, שנאמר בפרשת המן, ספר שמות פרק ט"ז פסוק ה', והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, משמע שבשעה שיביאו את המן יכינו אותו. והבאת המן הייתה לאלתר מיד בבוקר, שנאמר והלקטו אותו בבוקר בבוקר. אם כן, גם ההכנה לשבת הייתה מיד בבוקר. מביאה הגמרא כמה הלכות בעניין בציאת הפת בסעודת שבת. אמר רבי אבא, בשבת, אומר המאיר, יבוא הדין ביום טוב, חייב אדם לבצוע לברך ברכת המוציא על שתי כיכרות. דכתיב נאמר בפרשת המן, ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה. לקטו ביום שישי מן כפול, וזכר לכך בוצעים על שתי כיכרות, אומר הריטב"א. אמר רב אשי, הזין עלי לרב כהנא, ראיתי את רב כהנא, דנקה תרתי ובצע חדה. אחז בידו שתי כיכרות בשעת הברכה, ובצע רק אחת. אמר, הסביר רב כהנא, הטעם שאני עושה כן, משום שלקטו לחם משנה כתיב, רק על לקיטת המן שהיא אחיזה כתוב, לחם משנה, לכן צריך לאחוז את שתי הכיכרות, אבל בציאת הפת, לא כתוב לחם משנה, לכן אין צורך לבצוע את שתיהן. רבי זיירא, אבי בצע, אקו לשיירותא, היה בוצע פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. ואילו הרשב"א פירש שרבי זיירא בצע את שתי הכיכרות שהיו מונחים לפניו, ולא כרב כהנא שבצע רק אחת. ועשה כן לכבוד שבת, שנראה כמחבב את סעודת שבת להתחזק ולאכול בה הרבה. אמר לרבינה לרב אשי, כיצד רבי זיירא בצע פרוסה גדולה? והעמיך זה כרעפתנות, הרי זה נראה כרעפתנות. אמר לי, כיוון דכל יום הלא עביד ועיד נאו דכעביד, כיוון שבכל יום חול הוא לא עושה כן רק בשבת, לא מחזיק כרעפתנותא. אין זה נראה כרעפתנות שניכר שלכבוד שבת הוא עושה זאת. רבי עמי ורבי אסי, כמיקלה להוריפתא דעירובה, כאשר נזדמן להם פת של עירובי חצרות. עירובי חצרות עושים כאשר יש חצר שיש הרבה בתים פתוחים לתוכה, ואסרו חכמים לטלטל מבתיהם לחצר עד שיערבו, דהיינו, שגובים פת מכל בית ובית, ונותנים אותו באחד מבתי החצרות, שעל ידי כך אנחנו רואים כאילו כולם דרים באותו הבית שעיקר דירתו של אדם הוא במקום שהפת שלו נמצאת שם. וכותב רש"י שפעמים העירוב מונח בביתם ופעמים בבית אחר מבתי החצר, וכשהיה מונח בביתם היו בוצעים עליו. ומפרש השפת אמת שרש"י בא לפרש את לשון הגמרא, כי מיקלה להוד, היינו שנזדמן להם, שיתנו הם את הפת. ומשמע שלא כל שבת היה העירוב אצלם, משום שמנהגם היה שבכל שבת ייתן אחד מבני החצר פת ויזכה לכל בני החצר משלו, ומונח אצלו. כשהגיע השבת שרבי עמי ורבי אסי נתנו את הפת לערב לכל בני החצר, היו אוכלים את הפת הזו ומברכים עליה המוציא. אם כן, אומרת הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, כי מיקלה להוריפתא דעירובה, כאשר נזדמן להם פת של עירובי חצרות שער יילויי, התחילו בה את הסעודה וברכו עליה המוציא. המרי אמרו רבי עמי ורבי אסי, הועיל ויתוות בחד המצווה, ליתוות בה מצווה אחרינה, כיוון שנעשתה בה מצווה אחת של עירובי חצרות, תעשה בה מצווה אחרת של ברכת המוציא. מרשי לא פירש אם אכלוה בשבת או בזמן אחר, ובמיוחס לרן כתב, יש מפרשים למוצאי שבת היו מברכים עליה המוציא, ויש מפרשים שאכלוהו אפילו בשבת, ואף שנאכל העירוב בשבת מותר לטלטל בחצר, כיוון שהותר לטלטל בחצר בבין השמשות, אז הותר כל השבת, גם אם נאכל העירוב. כך גם פוסק הרמ"א באורח חיים סימן שין צד ד', שמותר לאכול את העירוב לאחר כניסת השבת, ואין צורך להשאיר את העירוב לכל השבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיצד מצילים אוכלין ומשקין, אם נפלה דליקה בלילי שבת, מצילין מזון שלוש סעודות. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מספר הסעודות שחייב אדם לאכול בשבת, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת כתובות בדף סמך דלת, כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש. רבי חיתקה אומר חייב לאכול ארבע סעודות. לדעת חכמים, שלוש הסעודות שחייב בהם אדם, אחת בליל שבת, אחת בשחרית ואחת במנחה. והסעודה הנוספת שהוסיף רבי חיתקה, אין לה זמן ומתי שרוצה אוכלה. ולדעת חכמים, אם לא אכל סעודה אחת בליל שבת, יאכל שלוש סעודות ביום השבת, אומר הראש. והובא להלכה ברמה בשולחן ערוך אור החיים, סימן ריש צדי א'. ונחלקו הראשונים בעושה שתי סעודות בשחרית ומפסיק ביניהם בברכת המזון, אם עולה לו לשתי סעודות. תוסות לקמן בדף קוף י"ח עמוד א' בדיבור המתחיל במנחה כתבו, להוכיח שאינו עולה לו לשתי סעודות. כי לכל סעודה יש את זמנה שמרבית שחרית ומנחה. ולפי זה לכאורה אם לא אכל בליל שבת לא יוכל להשלים למחרת, לא כמו הראשונים שהבאנו, שאם לא אכל בליל שבת יוכל בשבת שלוש סעודות. ואילו הרשב"א והר"ן הביאו בשם בעל ההלכות שאין חיוב סעודות אילו, להיות דווקא בשחרית בצהריים ובמנחה, אלא יכול להפסיק באמצע סעודתו שחרית בברכת המזון ולחזור ולאכול ותעלה לו לשתי סעודות. והרמב"ן הביא שנחלקו הראשונים אם ניתן לקיים את סעודות השבת בפירות ובמיני תרגימה. כותבים התוספות במסכת יומא בדף ע"ט עמוד ב' דיבור המתחיל מיני, שבפירות ודאי שאי אפשר לקיים את סעודות השבת, אבל במיני תרגימה אולי אפשר. כמו שמצינו לעניין מצוות אכילת י"ד סעודות בחג הסוכות לדעת רבי אליעזר, במסכת סוכה דף ז' עמוד א', או שמא בשבת אי אפשר משום שמקור חובת שלוש סעודות נלמד מהמן, והמן היה פת. והמאירי מביא שיש מקילים להשלים סעודה שלישית בפירות ומיני תרגימה, אבל שאר שתי הסעודות אי אפשר. אם כן, שנינו בברייתא כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש. רב חיתקה אומר חייב לאכול ארבע. אמר רבי יוחנן ושניהם, רבנן ורב חיתקה, מקרא אחד דרשו. מפסוק אחד הם דרשו זאת שנאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ה, בעניין המן שירד לישראל בזמן שהוא תם במדבר. בשבת לא ירד וביום שישי ירד גם עבור שבת. ויאמר משה, יכלו היום כי שבת היום להשם. היום לא תמצאו בשדה. רבי חיתקה סבר, הניטלתה היום. אלו שלוש פעמים היום שנאמרו בפסוק הזה הם מיותרים. וכולם אמורים על יכלוהו הנאמר בתחילת הפסוק. ובאו ללמד שצריך לאכול שלוש סעודות בשבת לבר מאורתא, חוץ מהסעודה שעליו לאכול בליל שבת. כי כיוון שסעודות אלו נלמדות מהלשון היום, אין ללמוד מהם על סעודת ליל שבת. וסעודת ליל שבת אנחנו לומדים מכך שאין השבת גרועה מיום חול, שאוכל בלילה, מסביר רבן יהוידע. הרי שבסך הכל חייב אדם לאכול בשבת ארבע סעודות, ואילו רבנן סברי, חכמים סוברים בהדי דאורתא. שלוש פעמים המילה היום שהוזכרה בפסוק הזה כוללים את כל הסעודות שצריך לאכול בשבת, גם את סעודת ליל שבת, כך שבסך הכל חייב אדם לאכול בשבת שלוש סעודות. מסביר רבנו ידע שאף שבוודאי אין השבת גרועה מיום חול שאוכל בו בלילה, מכל מקום צריך לימוד לרבות אכילת סעודה אחת בלילה כדי שיקבל שכר כמי שמצווה ועושה ששכרו יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ועוד שמכיוון שגם סעודת ליל שבת נלמדת מהלשון של הפסוק היום, לכן אם שכח או שלא עלתה בידו לאכול בליל שבת, יש לו תשלומין ביום השבת שיוכל בו שלוש סעודות. כמו שהבאנו בדברי התוספות ובראש. וכותב השל"א הקדוש שמדברי רש"י משמע שלדעתו חיובם של השלוש סעודות הם מהתורה. המאירי והכל בו כותבים שאין המקראות שדרשו מהם חיוב שלוש סעודות, אלא אסמכתא. רוצה הגמרא להוכיח שמשנתנו אינה כשיטת רבי חיתקה. תנן שנינו במשנתנו נפלה דליקה בלילי שבת, מצילין מזון שלוש סעודות. מה אליו? במה מדברת המשנה? האם היא לא מדברת באופן דלא אכל עדיין את סעודת ליל שבת? ומצילים מזון רק לשלוש סעודות, היות שרק שלוש סעודות חייב אדם לאכול בשבת, ולא ארבע. אם כן מוכח מזה שמשנתנו סוברת כדעת רבנן, ולא כדעת רבי חיתקה, מחייב באכילה של ארבע סעודות בשבת. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין מדובר כשעדיין לא אכל סעודת ליל שבת, אלא מדובר דאכל כבר את סעודת ליל שבת, ולכן מצילים מזון רק לשלוש הסעודות ולא לארבע. כי עכשיו אין לפניו אלא חובת אכילת שלוש סעודות ביום, וכדעת רבי חיתקה. עוד הוכחה אחרת מהמשנה, שנינו במשנתנו נפלה דליקה בשחרית, מצילין מזון שתי סעודות, מה אליו? האם המשנה אינה מדברת באופן דלא אכל עדיין כלל סעודה ביום, ומצילין מזון רק לשתי סעודות ולא לשלוש? היות וביום יש חיוב לאכול רק שתי סעודות, אם כן מוכח מזה, שמשנתנו סוברת כדעת חכמים ולא כדעת רבי חיתקה, הסובר שביום עצמו ללא סעודת ליל שבת יש חיוב לאכול שלוש סעודות. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין מדובר שעדיין לא אכל ביום, אלא מדובר דאכל כבר סעודה אחת ביום, ולכן מצילים מזון רק לשתי סעודות, כי עכשיו אין לפניו אלא חובת אכילת שתי סעודות, וכדעת רבי חיתקה שיש חיוב לאכול ביום עצמו שלוש סעודות. הוכחה נוספת ממשנתנו, שנינו במשנתנו נפלה דליקה במנחה מצילין מזון סעודה אחת. מה אליו, האם אין מדובר במשנתנו באופן דלא אכל עדיין סעודה שלישית, ומצילים מזון רק לסעודה אחת, היות שבזמן מנחה כבר אין לפניו אלא חובת אכילה של סעודה אחת, ואם כן מוכח שלא כרבי חיתקה, כי לדעתו, אם לא אכל סעודה שלישית עליו לאכול שתי סעודות. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין מדובר שלא אכל סעודה שלישית, אלא מדובר דאכל כבר סעודה שלישית, ואין לפניו אלא חובת סעודה רביעית, כי דעת רבי חיתקה, ולכך מצילין מזון רק לסעודה אחת. נסה הגמרא להביא עוד הוכחה ממשנתנו, והעמידי קטן עם השנינו בסיפה של משנתנו, רבי יוסי אומר לעולם, אפילו אם כבר אכל חלק מן הסעודות מצילין מזון שלוש סעודות, מכלל דתנא קמא שלוש סביר עלי. מוכח שגם תנא קמא סובר שאין חיוב לאכול יותר משלוש סעודות, שהרי בדעת רבי יוסי ברור שהוא חולק על רבי חיתקה, שהרי לדעתו אין מספר הסעודות שמותר להציל תלוי במספר הסעודות שעדיין עליו לאכול, אלא זה תלוי במספר הסעודות שחובה לאכול בשבת, ומכך שלא יתיר אלא הצלת מזון שלוש סעודות, מוכח שבשבת יש חובה לאכול רק שלוש סעודות, ואם כן גם בדעת תנא קמא מוכח שחולק על רבי חיתקה, שהרי לא חולק תנא קמא על רבי יוסי, אלא על כך שאת הסעודות שכבר אכל לא יציל, אבל הוא לא חולק על רבי יוסי בכך שמספר הסעודות שחייב אדם לאכול בשבת הוא שלוש ולא ארבע. מסיקה הגמרא אלא מחברתא, אלא ברור הדבר מתניתין שמשנתנו היא דלא כרבי חיתקה, אלא כשיטת חכמים שסוברים ששלוש סעודות בשבת הם החובה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קי"ז במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת הגמרא שאסור לטלטל את הקורבן פסח משום שהוא בסיס לדבר האסור? שאלה שנייה, באיזה אופן מודה רבי שמעון שאינו מתכוון אסור? שאלה שלישית, מהו התיקון הנצרך להכשיר מבוי לטלטול? שאלה רביעית, כמה סעודות מצילים אם נפלה דליקה במנחה? שאלה חמישית לרבי אליעזר, מה הדין באמה ובלדה שנפלו לבור ביום טוב? השאלה האחרונה, מדוע אין מצילים משבת ליום הכיפורים? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית, בדף ה-117, דף קי"ז במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. שכח אבן על פי חבית או מעות על הקר, מתה חבית על צידה והאבן נופלת ומנער הקר והמעות נופלים. ואם הייתה החבית בין החביות בעניין שאינו יכול לעטות אותה במקומה, יכול להגביה כמו שהיא עם האבן למקום אחר ולעטותה שם כדי שיפול מעליה. אם היא ניחם עליה מדעתו, על דעת שישארו שם בכניסת השבת, אסור לעטות ולנער, ויש אומרים אפילו היא ניחם שם על דעת שישארו שם בכניסת השבת, כדי שיתלם בשבת, מותר להטות ולנער בשבת ולא אסרו אלא במניחם על דעת שישארו שם כל השבת. ואז, אפילו נטל האיסור משם, אסור לטלטל הכלי שמאחר שנעשה בסיס לדבר האסור למקצת השבת, אסור כל השבת כולה וכן בכל מוקצה. כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר, מותר לטלטלו, כגון מחתה שיש עליה מבעוד יום אפר שמותר לטלטלו לחסות בורוק או צועה, ויש עליה גם כן שברי עיצים שאסור לטלטלם, מותר לטלטל מחתה כמו שהיא. וכגון שדבר המותר חשוב מן הדבר האסור, אבל אם הדבר האסור חשוב יותר מדבר המותר, בטל אצלו ואסור לטלטלו. וכל זה לא מיירי, לא מדובר אלא שהיה היתר עם האיסור מבעוד יום, אבל אם היה האיסור עליו לבד, לא מהני לא יוהיל מה שהניח אצלו היתר בשבת. וכן תאיבה שיש בה דבר המותר לטלטל ומעות, אם המעות אינה מיקר, מותר לטלטלה כמו שהיא על פי התנאים שנתבערו במחתה. מצילים מן הדליקה תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין, אף על פי שיש בתוכן מעות והוא הדין לשאר כתבי הקודש. אם הניח תפילין בארנק מלא מעות, יכול להצילו מפני הדליקה ומפני הגנבים והגזלנים למקום שיכול להציל התפילין. ויש מי שאומר דהיינו דווקא כשניחם שם ערב שבת. אבל אם הניח בשבת תפילין אצל מעות ואחר כך נפלה דליקה, מותר להצילו לכולי אלמה ואין צריך לנער את המעות. דבר שאין מתכוון מותר, והוא שלא יהיה פסיק רישה. לכן, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל בין גדולים בין קטנים, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. הוא מותר לרבץ הבית לטטה, כיוון שלא מתכוון להשוות גומות, אלא שלא יעלה אבק. הוא מותר להילך על גבי הסבים, בין לחים בין יבישים, כיוון שאינו מתכוון לתלוש, ורוחץ ידיו באפר הפירות וכיוצא בו, ובלבד שלא יתכוון להשאיר השיער. לפיכך אם נשר אינו חושש, ופרצה דחוקה מותר להיכנס בה בשבת, אף על פי שמשאיר צרורות, וכן כל דבר שאינו מתכוון, כגון זה הרי זה מותר. עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שוודאי תעשה בשביל אותו מעשה, אף על פי שלא נתכוון לחייו, שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה. כיצד? הרי שצריך לראש אוף לשחק בו לקטן וחתך ראשו של העוף בשבת, אף על פי שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד, חייב. שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה, אלא המוות בא בשבילו. וכן האוכלים בגנות אסורים ליטול ידיהם על העשבים שמשקים אותם, אף על פי שאינם מכוונים, זה נחשב לפסיק רישה ואסור. מקום שיש לו שלוש מחיצות אסרו חכמים לטלטל בו עד שיעשה שום תיקון בקיר הרביעי. ואיך מתירים מבוי הסתום, עושה לו ברוח הרביעית לחי אחד, או עושה עליו קורה ודיו, ותחשב אותה קורה או אותו לחי כאילו סתם את הרוח הרביעית, ויעשה רשות היחיד ויהיה מותר לטלטל בכולו. שדין תורה בשלוש מחיצות בלבד מותר לטלטל, ומדברי סופרים היא הרוח הרביעית, ולפיכך די לה בלחי או קורה. מבוי שיש לו שלוש מחיצות ופרוץ בצד רביעי, יתירו בלחי שעוביו ורוחבו כלשהו, שיעמידנו בפתח המבוי ויהיה גובהו 10 טפחים, ומכל דבר שיעשנו כשר, אפילו מבעלי חיים ומלבד, שיקשרנו שם בחבלים לכותלי המבוי ביתידות שיוצאים מן הכתלים בעניין שלא יכול לרבוץ, כדי שלא יתמעט גובהו 10 טפחים, ואפילו קשר שם אדם גם נחשב ללחי. עוד יש הכשר אחר למבוי הפרוץ ברוח הרביעית בקורה שיניחנה על ראש המבוי, וצריך שיניחנה על כותלי המבוי, אבל אם נעת 2 יתידות אצל המבוי בחוץ אפילו בסמוך לו ויניחם עליהם, פסול. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית, 2 חלקים לפנינתנו. החלק הראשון משנה יומית בסדר זרעים, אנחנו אוחזים ואנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא. אוחזים אנו בסדר זרעים מסכת תרומות פרק ה' משנה ה'. שאה תרומה שנפלה ל-100 שאה חולין והרי היא עולה מתבטלת ב-1 ו-100, הגביעה עירים שאה מן התערובת לתנה לכהן ונפלה למקום אחר לתוך חולין אחרים. רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי, אוסרת היא את התערובת משום מדומה כשאה של תרומה ודאי, ואינה בתילה אלא אם כן יש 100 שאה כנגדה. והטעמו שאני אומר שאה שנפלה היא שאה שעלתה, דהיינו שמשהו יחזיק ביד זה הייתה תרומה. וחכמים אומרים אינה מדמעת אלא לפי חשבון, כלומר שהשאה הזאת שהגביעה ונפלה למקום אחר אין בה אלא חלק אחד מ-101 של תרומה והשאר חולין. מסכת תרומות פרק ה' משנה ו', שאה תרומה שנפלה לפחות מ-100 לתוך פחות מ-100 שאה חולין ונדמעו, נעשה הכל מדומה מעורבב, ונפל מן המדומה למקום אחר לתוך חולין אחרים, רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי. כל התערובת הראשונה שנדמעה דינה כתרומה, ולכן מדמעת היא חולין אחרים כתרומה ודאי, שאם נפלה ממנה שאה לחולין אינה מתבטלת, אלא אם כן יש 100 שאה של חולין כנגדה. וחכמים אומרים אינה מדומה מדמעה אלא לפי חשבון, לפי חשבון התרומה שבו, שאם נפלה שאה מן המדומה לחולין, די ב-100 חלקים חולין כנגד חלק התרומה שיש בשאה של המדומה, ואף החולין מצטרפים לבטל את התרומה שבו. כגון שאם בראשונה נפלה שאה תרומה לתוך 23 שאים חולין ונמצא כל המדומה 24 שאים, ואחר כך נפלה שאה מן המדומה לתוך חולין אחרים, הרי לדעת חכמים אין השאה הזו מדמעת אלא לפי חשבון התרומה שבה, דהיינו אחד מ-24 שבשאה שהוא לוג, כי בשאה יש 24 לוגים. איל כך, אם יש בחולין 77 לוגים, הרי הם מצטרפים עם ה-23 לוגים חולין שיש בשאה של המדומה, ומבטלים את לוג התרומה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואין המחומץ מחמיץ, אלא לפי חשבון, ניסה של חולין שנתחמצה בשאור של תרומה, אסורה כולה לזרים ואינה עולה באחד ומאה. וסוברים חכמים שאם נפלה מקצת מאותה עיסה לתוך עיסה אחרת של חולין, אינה אוסרת אותה אלא לפי חשבון התרומה שיש בה. שאם בחתיכת העיסה המדומה שנפלה לתוך העיסה אחרת מעורף שאור של תרומה כדי לחמץ את העיסה האחרת ולא צירוף החולין המדומאים, הרי זו נאסרת לזרים, כגון שהעיסה הראשונה היא בת 4 ליטראות ונתחמצה בשאור של תרומה שאין בו אלא כדי לחמץ עיסה של 4 ליטראות, אם נפלה ליטרה מעיסה זו לתוך עיסה אחרת. אם העיסה השנייה היא בת ליטרה אחת, הרי היא נאסרת לזרים לפי שבליטרת העיסה שנפלה לתוכה, יש שיעור של תרומה כדי לחמץ עיסה של ליטרה אחת. אבל אם העיסה השנייה יותר מליטרה, אינה נאסרת. ואין מים שאובים פוסלים את המקווה, אלא לפי חשבון, מקווה לטבילה שיעורו 40 שיעה מים שאינם שאובים, ואם אין בו כשיעור הזה ונפלו לתוכו שלושה לוגים מים שאובים, הרי אלו פוסלים את המקווה. באה משנתנו להשמיע שלדעת חכמים, אין שלושת לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה החסר, אלא אם כן נפלו משלושה כלים או פחות. ממילא אין מים שאובים פוסלים את המקווה אלא לפי חשבון, כלומר לפי חשבון כלים, שאם נפלו שלושה לוגים מים שאובים משניים או שלושה כלים, הרי הם מצטרפים לפסול את המקווה. מסכת תרומות, פרק A, משנה זין. שאה תרומה שנפלה למאה שאה חולין, והרי היא בתהילה, אלא שצריך להגביה שאה מתוך התערובת ולתנה לכהן, הגביה עירים שאה מתוך התערובת ונפלה אחרת, נפלה שאה של תרומה אחרת לתוך החולין הללו, הגביה ונפלה אחרת שוב, הרים ממנה שאה ושוב נפלה לתוכם. שאה תרומה, הרי זו מותרת התערובת מותרת, שכל שאה שנפלה בתהילה באחד ומאה, עד שתרבה תרומה על החולין. עד שיפלו לתוך המאה חולין, מאה ומשהו של תרומה. כלומר, שאם נפלה בדרך זו שאה אחר שאה, עד שבין הכל נפלו לתוך המאה חולין, מאה ומשהו מן התרומה, נעשה הכל מדומה. זוהי המשנה היומית שלנו אשר בסדר זרעים, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו ודפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית, קביעותה, משניות שאנחנו לומדים לפי סדר השס, ואוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת תמיד, פרק א', משנה ג'. לאחר שסיימו את הפייס, את הגורל הראשון לאותו יום, הוביל הממונה את הכהנים אל מחוץ לבית המוקד, אל תוך העזרה כדי לבדוק אם הכל נמצא על מקומו לעבודות היום. אומרת המשנה, הכהן הממונה נטל את המפתח ופתח את הפשפש, פתח קטן שהיה קבוע בתוך הדלת הגדולה שבשער הדרומי, ודרכו היו נכנסים מבית המוקד לעזרה. ונכנס מבית המוקד לעזרה, ונכנסו אחריו הכהנים ושתי אבוקות של אור נשאו בידם. ואז נחלקו אותם כהנים לשתי כיתות, וכל אחת הייתה מהלכת אחר נושא אבוקה אחד. אלו הולכים באכסדרה דרך המזרח, ואלו הולכים באכסדרה דרך המערב, והיו בודקים והולכים את כל העזרה לאור האבוקות, עד שהיו מגיעים למקום בית עושי חביתים. החביתים הם 12 הלחמים של המנחה שהיה הכהן הגדול מקריב בכל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. החביתים היו נלושים במים פושרים ונחלטים במים רותחים, ולאחר מכן נאפים בתנור ומתוגנים. שתי קבוצות הכהנים הקיפו את כל העזרה ובדקוע, ונפגשו בלשכת עושי החביתים שהייתה במזרח העזרה סמוך לשער ניקנור. הגיעו אלו ואלו, כאשר שתי הקבוצות של הכהנים נפגשו שם, ימצאו את כל כלי המקדש בשלום על מקומם, אמרו אלו לאלו שלום הכל שלום. לאחר מכן העמידו מינו מתוכם כהנים עושי חביתים כדי לעשות חביתים למנחת הכהן הגדול. מסכת תמיד, פרק א', משנה ד'. כעת עוברת המשנה לשלב הבא, הנוגע לכהן שזכה בפייס, זכה בגורל לתרום תרומת הדשן. אומרת המשנה, מי שזכה לתרום את הדשן מהמזבח, הוא יתרום את המזבח, היינו הוא היה הולך לתרום, והם שאר הכהנים היו אומרים לו, ייזהר שמא תיגע בכלי, היינו במחתה, עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור. עוד היו אומרים לו, והרי הנה המחתה נתונה במקצוע בפינה בין הכבש למזבח במערבו של כבש. ומתאר את המשנה את המשך עבודתו, אין אדם נכנס עמו, שום אדם לא היה נכנס עמו לשטח שבין המזבח לבין האולם, ולא היה נר בידו אלא מעלך היה לאור המערכה. אש המערכה שעל גבי המזבח העירה לו. הכהנים לא היו רואים אותו, וכן לא היו שומעים את קולו ולא היו יודעים מה הוא עושה, עד שהיו שומעים את כל העץ שעשה בין קטין מוכני לכיור. בן קטין היה כהן גדול בבית שני, והוא עשה לה כיור מוכני, כלומר גלגל שבעזרתו הורידו בחבל את הכיור בכל ערב אל בור מים שהיה בעזרה, ובבוקר העלו מן הבהר. וההורדה הזו נעשתה כדי שהמים שנתקדשו בכיור לא ייפסלו בפסולינה, כדין כל דבר שנתקדש בכלי שרת שנפסל בכך. בהורדת הכיור לבור והשיקו את מימיו למי המעיין שהיה בבור, ושוב לא נפסלו בלינה. הורדת הכיור במוכני אל הבור והעלאתו ממנו השמיעו קול גדול. כשהיה הכהן שזכה בתרומת הדשן מסובב את הגלגל, היו הכהנים הנמצאים בצד השני של העזרה שומעים את הקול הזה. והן אומרים, הגיע עת, קידש ידיו ורגליו מן הכיור. מתארת המשנה את סדר תרומת הדשן, נטל הכהן את מחתת הכסף ועלה לראש המזבח ופינה את הגחלים, הילך והילך לכאן ולכאן, ואז חטא עירים במחתה מן הגחלים המעוקלות הפנימיות וירד מעל המזבח. כאשר הגיע לרצפה של העזרה, הפך את פניו לצפון לצד הקיר הדרומי של המזבח, והלך על קרקע העזרה למזרחו של כבש, מהלך של כעשר אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלושה טפחים, שהוא מקום שנותנים שם את מוראות האוף ונוצותיהם. המקום שמניחים את תרומת הדשן הוא המקום שנקבע לזריקת מוראות האוף, כלומר את הזפק של עולת האוף יחד עם האור והנוצות שכנגדו, שמצווה להשליחו לאחר מיצוי דם העולה על קיר המזבח אצל המזבח. וחכמים קבעו שהמקום הזה המרוחק 21 אמות מן המזבח הוא הנחשב אצל המזבח. ואת דישון המזבח הפנימי ואת דישון המנורה. בכל יום היו מדשנים, מפנים את הדשן של המזבח הפנימי, מהקטורת ושל המנורה. את הדשנים הללו היו מניחים באותו מקום שבו הניחו את תרומת הדשן של המזבח החיצון. זוהי המשנה החותמת את הפרק הראשון במסכת תמיד. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי, ט' בתמוז תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית, את דף קוף יוד זין במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי יוד בתמוז תש"פ, ונלמד את דף קוף יוד ח'. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.